אני אקדים איזו הקדמה. הקדמה באמת מאוד מאוד עיקרית. יש מושג, מושג שנעשה ככה היום, נקרא לזה, או כבר שם מפלגה אפילו נהיה, נקרא בן תורה. המושג הזה הוא בא במדרש, נקרא בגמורה, שיש כזה מושג בר אוריין, בר אוריין. מה פירוש מושג בן תורה? מה העניין של בן תורה? התורה הולידו אותו? מה פירוש בן תורה? אז אני רוצה להסביר איך אני מבין את זה. השאלה, באמת אדם, כצורת אדם, התוירו היא הולידה את השקופה שלו, מתוירו יונק את המבט על החיים, על כל פרטי החיים, ולא במקומות אחרים. לא במקומות אחרים. אני פעם שמעתי, וזה דבר מאוד עיקרי, שעצם המושג דתי-לאומי, זה מראה על על עירור עיקרי הדת, באיזה נקודה. פירוש, מאיפה אתה יונק? מהדת או גם, או יש עוד מקור שאתה יונק משם? יש עוד מקור? סליחה, זה לא דתי. לא דתי. זה יקרא שטנס. זה שטנס. שטנס אמיתי. עכשיו תראו, מתו שקדוש ברוך הוא זיכה אותי באיזה נקודה, ודאי לא בזכותי, אלא שם זכות עבור הציבור. אני אגיד לכם שתי נקודות שבאמת קדוש ברוך הוא זיכה אותי במשך הרבה שנים. א', נקודה שזכיתי ללמוד מאנשים גדולים מאוד. גם אנשים שבאמת העמידו אותי בכמה יסודות הדת, באמת על היסודות המוצקים, שאני מאוד מודה לקדוש ברוך היום על זה. ויש עוד נקודה אחת, פעם הבטא רבי ינקב קמינצקי, אז זה זכות סגן עלינו, הוא אמר על עצמו, זה ודאי שאני לא נקבל, הוא אמר על עצמו שהוא לא אדם גדול, הוא היה אדם גדול מאוד. אבל הוא אמר על עצמו, אבל אמר נקודה שהוא ראה הרבה אנשים גדולים. אני ודאי לא אדם גדול, זה פשוט, לא צריך אפילו להסביר את זה. אבל ברוך השם, אני זכיתי לראות אנשים גדולים, ואני חושב שיותר מכולם שנמצאים פה, אני מתכוון כולם ביחד. כולם ביחד. לכן אני רוצה קצת לדבר אתכם על יש היום בארץ סוגיה של בחירות. הסוגיה הזו, אני אגיד לכם, יש לי יחס שלי ליום הבחירות, זה נקרא בגדר יום אדם, שמכיר משנה בזורה, זה חינגה של שלוש יחד התויר. יום אדם. מצד שני, זאת אומרת, כל איך זה נעשה, כל הפרסומות, כל הסיסמאות, כל הפלקטים, לא משנה איזה מפלגה, זה פשוט גורם לסלידה עמוקה. סלידה עמוקה. מצד שני, אני ראיתי איך גדולי ישראל הורו והתמסרו לסוגיה של ההצלחה בבחירות. תסתכלו היום. רבינו הגדול, הרב דוד כהן, ראש ישיבת חברון, שבאמת פר ותפארת עולם התורה, שקצת מכיר ספרים שלו, פשוט שמעתי שהוא ביום ראשון או שני התמוטט. הוא לא יוכל למסור שיעור, בגלל שרוב שהוא הולך לכל מקום לדבר על הסוגיה של הבחירות. הוא לא חשוד אצלי שהוא שייך לפוליטיקה, לא חשוד אצלי כלל. מי שהכיר ספרים שלו, אפילו טיפה, בין בהלוך ובין באגודה, באמת ראשי וגדול מאוד. תראו, אני ראיתי בעיניים שלי איך התרוצץ רבינו רב שמשון פינקוס לארגן עבודה לבחירות באופקים, אבל בבחירות כוונה למועצה מקומית. זה הכוונה. כמה שהוא השקיע בזה, כל יום בחירות, אתם מה הוא עושה? כל יום בחירות. הוא ישב על המרטילים כל היום. כל היום. אני רק בואי שאני, תראו, אני הכרתי את רב שמשון די קרוב. הרבה שנים למדנו את החברוסה וראיתי אותו. זה ממש לא היה אדם שייך לפוליטיקה כלל ועיקר. היה עבד השם אמיתי, לפי הדור אני מתכוון. יש עוד אמות אותו לאברהם אבינו, אבל לפי הדור אני מתכוון. לפי הדור. מי שקצת ישתם בספרים שלו, יבין מה אני מדבר. אז צריך להבין פה מה קורה פה. מה קורה פה בכל הסוגיה הזו. ואני רוצה קצת להסביר את העניין הזה, מה שאני מבין. תראו, אני עכשיו לא מדבר על שיטת רבינו רבי מסאטמר, שהוא אחד שאסור להשתתף בבחירות. השיטה הזו נדחתה על רוב ברור של רוב דובר של גדול לישראל, במיוחד שהבחירות לעיריות אומרים שבגדול הוא בצנאה אחת שזה כן מותר, רק גזרה זה לא פלוג. הוא לא עשה לעשות בחירות לבד הבית. זה הוא לא עשה. עיקר הטענה שלו שאי אפשר להתחלק במה שנקרא אצלם, רשות המחוקקת. עכשיו תראו, יש פה נקודה. אני רוצה פה קודם כל להגיד נקודה מאוד מאוד עיקרית, שאנחנו צריכים הרבה חיזוק בזה, אופן כללי, ובדיוק עכשיו זה הגיע הזמן לעשות את החיזוק הזה. תראו, אם אנחנו נסתכל בתורה הקדושה, נסתכל ממה התחיל חטא אדם הראשון, ממה התחיל פיתוי הנחש, ממה התחיל פיתוי הנחש? אדם אמר לי לחווה שלא תאכל ולא תיגע בעץ הדעת. הוסיף עליה גזירה דרבנן. כך מפורש, זה לא החידושים שלי. שלא תיגע. אז הנחש, הראשון שהוא עשה, הוא דחף אותו לעץ שתיגע. ולא קרה כלום. מה הוא עשה, בקיצור? שהיא תערער על דברי חכומים, על דברי רבה. יש פה טוב את הנקודה הזו. וצריך הרבה יותר להבין כאן, יש כאן נקודה מאוד מאוד עיקרית. אני, תראו, אני כבר מסתכל על הנקודה הזו הרבה שנים, יותר הכוונה קרוב ל-40 שנה, הנקודה הזו. אחת המלחמות הקבועות שיש לנו, ובכלל לא קשור לבחירות. זו מלחמה כללית, באמת מונחת בלב של כל אחד מאיתנו, אם אנחנו סומכים על דברי רבותינו או לא. או שאנחנו סומכים בערבון מוגבל, עד כמה שקל לנו, יש חשק לנו וכו' וכו'. וזו נקודה הנוגעת להרבה דברים. וכל שכן, כשנוצרות מחלוקות, אז יש כאן הרבה יצר, כשיש מחלוקות, אז יש יצר נורא להצליח, יצר להשפיל צד השני. אז אחד התכסיסי היצר, כידוע, הרי אפשר יש קאט, לא קאט, קבוצה. היא נחלקת וחולקת על חלק שנשמע ל... גדולי ישראל היותר גדולים. אז היא צריכה להצדיק את עצמה. מה הם חולקים על רוב גדולי ישראל? אז יש להם תירוץ. תירוץ. משקרים להם. הם לא יודעים את האמת. הם ודאי חושבים כמונו. אני לא ממציא את זה, הם טענו לי את זה. לפני 5 שנים, זה לא דבר חדש. דיברתי על הטענה הזו עם מורי ורבי ינקי פרידמן, דיברתי גם על בן ציון על העניין הזה, אז אמרו שלהם דבר אחד אמרו לי על זה. זה טענת משכילים ואפיקורסים הישנה. שחכמים לא יודעים מה קורה בחצר שלהם. בחצר מסדר אותם. אז תבינו כאן הנקודה. בכל מקום, בכל דבר, אצלכם קניבסקי ארוך הקוידיש, ילכו אליו, אני שומע, אני קיבלתי את זה מורי ורבי עזר פילד, שצריך לשלוח של אחרת רוח הקוידיש, הולכים רב חי. רק בחצר שלו הוא לא מבין. מה שקורה בעולם הוא מבין, בזה הוא לא מבין. האמת הוא, הנקודה הזו, האמת הוא שאנחנו עסקנו בנקודה הזו, בסדר לימוד משלי לפני שנה, שנתיים, אני מאוד שמחתי שאחד הדיבורים שדיבר על דוד כהן, שברי, אז הוא הזכיר את הנקודה הזו. יש פסוק, תבדקו את זה בפנים, בפרק ט"ז במשלי, פסוק י' בביאור הגרו. שם כתוב, קסם שפתי מלך. במשפט לא ימל פיו. אני חוזר, קסם שפתי מלך, במשפט לא ימל פיו. אז אומר שם הגרו, מה הכוונה? מה זה קסם שפתי מלך? פירוש, מה שאומר מלך זה כמו כישוף. מה פירוש כמו כישוף? פירוש הדבר, שאף פי שכל מיני נשים מנסים לעבוד עליו. נותנים עמדות לא נכונות, אבל מלך הוא עונה נכון. במשפט לא ימל פיו. זה ביאור הגרו. זה מה שנוגע למשל. והנמשל אומר הגרו, כוונה לתלמידי חכמים. מאמן מלכי רבון. מאמן מלכי רבון. זה הגרו מאוד מאוד עיקרי. תבצעו אותו בפנים. אבל תבינו טוב על הנקודה פה. הנקודה בגלל ריבוי מחלוקות, והדבר הזה, תראו, זה לא התחיל מהיום, זה כבר מלחמה של משכילים ואפיקורסים של גרמניה, וזה ימשיך כאן בארץ עם כל החוגים שבעצם בראש גל הכריזו שלא שומעים בקול חכמים. נגיע למזרחי, זה נגיע לפאי בזמנו, זה לא התחיל מהיום העניין הזה. הנקודה כאן רבוי שהיא מאוד מאוד עיקרית, שיהיה לנו באמת, אנחנו נסמוך על דברי רבותינו. כי יש על זה, עניין הזה בחינוך, במצווה שלא תסור, או עשית כל השירוך, תסתכלו שבחומש דבורים, הוא אומר שהמצווה הזו זה סבור ברור, עכשיו, מה בראש סבור? אני אגיד לך מה הנקודה. יש פלפול. אולי מצווה זו נגד דווקא בזמן סנהדרין, של בשקת הגוזיס, זה לא זה, אבל סבור נגד תמיד. בסבור אין חילוקים. בסבור אין חילוקים. אז אומר שם, חינוך, דבר נפלא מאוד, עדיף לנו להיות עם גדולי ישראל בטעות שלהם, מאשר להיות בלעדיהם. תבינו טוב את הנקודה הזו. אז עכשיו, בדיוק עכשיו, זה הזמן של חיזוק, בגלל שיש כל מיני דיבורים, דיבורים שעדיף לא לשמוע אותם, גם לא רוצה לחזור אליהם. דיבורים של אפיקורסים הישנים, והוא יכול להגיד אותם היום, יהודים, כובע וחליפה, גם עם פיות, גם יקרא בן תוירו וכו' וכו'. אז אנחנו, אני רואה שהחיזוק שלנו זה חיזוק באמונת חכמים. וזה מה שבאמת חינכו אותי רבותיי מרגע שנכנסת לבית המדרש למצוות אמונת חכמים. ותאמינו לי שאם לולא זה, אני לא הייתי פה. ואני אגיד לכם נקודה פה, יש על זה דיבר רמב״ם ידועים, רמב״ם אומר שחביב עליי להעמיד איזו נקודה בעיקרי הדת, יותר מללמד כל שאר הדברים שיש לנו בתורה. ומי שיודע, אני לא מסתיר את הדבר הזה, כשהיה לי שיחה ראשונה או שנייה עם הרב אריה כץ לגבי ההוצאה לאור של בירת יצחק, אז אמרתי לי, מה שחשוב לי בדבר הזה, שבבירת יצחק באמת ילמדו ויעמידו את עיקרי הדת. זה העיקר. אמונו, תמותינו כנגד כולם, יראת שמיים וכו' וכו'. אבל היום, בבנותינו הרבים, הדברים צריכים חיזוק לא רק אצל אנשים עובדים, או מי שנזקק לבירות יצחק, שלא נשים בית המידש, היום בגלל כל הבלבול, כל ההרפול, הדבר הזה צריך הרבה חיזוק גם אצלנו. עכשיו אני רוצה לבואי רבי יש להגיד לכם נקודה. נקודה, אני לא אומר שנוגע למישהו, אבל הנקודה העיקרית. הנקודה העיקרית, איפה אדם נמדד כשהוא סומך על חכמים? במה זה נמדד? כשהוא חושב כמוהם, זה לא נמדד. רק במקום שהוא חושב לא ככה. יש לו הבנה שהוא חושב לא ככה. אם אז הוא מבטל דייטו לפני חכם ישראל, אז באמת הוא, יש במצווה, עשית כל השירוחה, משלה שתביר שלא לא תסור, ימין ושמאל, אפילו אומרים לך ימין שמאל, שמאל ימין. כפי שלפי אדם לפי דייטו, חכמים התבלבלו בין שמאל לימין. הוא שומע את מה שאומרים לו, אז זה קיום, לא תסור מה שיגיד לך ימין ושמאל. אבל אם תמיד חושב כמוהם, ודאי, אשרה בטוב חלקו שהוא מקבל דעס גדולים, אני לא התכוונתי שלא בסדר, אבל עדיין לא נמדד אצלו מצווה לשמוע דברי חכמים. אני אומר לך לעצמי, אצלי הסוגיה של בחירות, כל התעסקות בזה, זה ממש אצלי זה מבחן, אני שומע דברי חכמים או לא. אני לא אוהב את התעסוקה הזו. לא אוהב את זה, ממש לא אוהב את זה, שיהיה לכם ברור. אבל צריך להבין פה בכל זאת, על מה גדול ישראל, אני אספר לכם. היה סיפור, אסיפת בחירות באופקים, דיבר של אנשים של פינקוס, הוא פרסם פסק של רב שך. המנהל הישיבה, רבי יוסף גודלדר, שיהיה בריא, היה באמריקה, גיוס כספים לישיבה, הוא לא היה נוסע ליומיים שלושה, הוא היה נוסע לחודש בדרך כלל. ובאמצע היו בחירות. הוא שואל את רב שך, מה לעשות? הוא אמר, קח כרטיס על חשבון הישיבה, הלוך וחזור, תבוא לארץ, תצביע ותחזור חזרה. תשמעו טוב, תשמעו טוב. זה, אני הייתי נוכח שם, זה לא שמעתי ממישהו, שמעתי את זה מרב פינקוס בעצמו. עכשיו בואי שבואו נבין את הנקודה פה. אני רוצה גם להסביר לכם קצת, שדברים יהיו ברורים. הזמן הזה זה קצת להתעורר לכמה עניינים. דבר אחד, אנחנו הורגלנו להשפלה גדולה של תוירו בארץ הקודש. הורגלנו לזה. אז צריך להתעורר לזה, שזה לא צריך להיות כך. אנחנו כבר הורגלנו, נותנו רבים, הלכים לשבת בירושלים, בקצת חנויות וכו' וכו'. זה לא היה ככה לפני 30 משהו שנה. וצריך להבין, הייתה דליקה בחיפה, לא מזמן, מי שזוכר, שהיא דליקה גדולה. הרב ברון לייב אמר שזה מקום שמחלים שם את הפרשת. אני גם חשבתי על זה, אבל אני אדם קטן. אני לא... זה... ראיתי כתוב את זה בשם הרב ברון לייב, ספר מאוד מאוד מוסמך. על הסוגיה של הדליקה שהייתה בחיפה, הדליקה ענקית, מי שזוכר. ששרפה שם מאוד מאוד בניינים, ושם ניצלו בניסים גלויים. אז צריך להבין רבוי, שאנחנו בארץ עם כל הרויטפים, עם כל המסיצים המדיחים, באמת נמצאים במצב דליקה, דליקה. וזה מה שמרגישים גדולי ישראל, הם מבחינת חכומים רואים את הנוילות, ואומרים לנו את הפסק של משנה ברורה בביאור הלכה בסימן א', שמקום שבאים אנשים רוצים לתקן תקנות, תקנות נגד התויר בעיר, אז צריך להתנגד איתם ולהיאבק מהם בכל הכוחות. תסתכלו שם ביאור הלכה. זה לא... פה כולם אברכים יודעים לפתוח משנה ברורה ביאור הלכה. ויש פה נקודה, אני רוצה להגיד לכם, יש פה ברוך השם בציבור שלנו, גודלים, גדלו וגדלים בתלמידי חכמים, שבעזרת השם יהיו גדולי לישראל. אחת הבחינות של גדלות בתורה, שאדם ירגיש את האחריות אישית על הדברים, על מה שקורה. שלא יהיה, אני ראש קטן, לא נגיע לי, מה כבר אני יכול לעשות. זה נקודה שעיקרית מאוד שאדם ירגיש את האחריות, אכפתיות ואחריות. תראו, אני לא בא להגיד מה לעשות, איך לעשות, אבל זה ברור שמדברים פה לבני עלייה, אז כל אחד מבין שיש כל תלמוד ויודע מה יעשה. אז מה אפשר לעשות אם באמת גדול ישראל נרתמו לזה? תראו, רב חיים קניבסקי נוסע מעיר לעיר, הוא ממש לא אדם צעיר, בקושי הולך, בקושי הולך. רב גרשון אדלשטיין שברי, הוא גם היום ממש לא צעיר כל כך, רק בן 97. ותאמינו לי שהם לא יקבלו שום תוספת כבוד בכל הבחירות האלה. הכל זבל, הכל זבל. אז מה קורה? למה עושים את זה? מה עושים את זה? אני אוסיף פה עוד נקודה אחת. יש מצב שיש היום כמה, איזשהו פירוד בתוך הציבור. יש פירוד כבר קבוע, ספרדים, אשכנזים, יש עוד כמה פירודים. פה נבין כאן קצת על מה, יש כאן נקודה עיקרית מאוד. פעם אמר לי רב אורי זוהר, ביקשתי ממנו לעזור באיזשהו משהו ברבות יצחק. הוא אמר לי, הוא עוזר ליד לב לאחים, וזה, הוא אומר ככה, יש פה זה ניגוד אינטרס, הוא מיד תיקן את עצמו, לא ניגוד אינטרס, יש ריבוי אינטרס. אי אפשר הכל ביחד לעשות. אז נכון, כל חוג, יש לו את הדברים כואבים לו, אחינו הספרדים כואב להם את מה שכואב להם, סידים כואב להם מה שכואב להם, אבל יש לנו מה שכואב לנו. ואני ארשה לעצמי להגיד בתקיפות מה שכיף לנו זה יותר חשוב. אני אסביר לכם למה. מה שכיף לנו זה בניין התורה בארץ ישראל. ישיבות, כוללים, חדורים, וזה העיקר, זה המקור ששם מסיקים לתנור של כל הגדול של בארץ ישראל, זה התורה. מאוד חשוב, קירוב חשוב, וזה שיהיה קירוב ספרדים זה חשוב. יש לך צרויס לרבס, רבס זה חשוב, חצות שומרים על בני אדם, בקדימת עליית שמיים, הכל חשוב. אני לא אמרתי ש... לכן טוב שהם יגנו על האינטרסים שלהם. כל אחד עשה לפי הוראת רבותיו, זה הכי טוב. אבל צריך לדעת, יש ברית התורה. שתו בגמור ובגיטין, לא כך ברית הקדוש ברוך הוא ישראל, התורה שבעל פה. מה התורה שבעל פה? מה זה ברית התורה? זה לימוד של הישיבות הקדושות והכוללים. זה, 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 זה הברית של התורה שבעל פה. וזה הנקודה, ככה שמעתי מגדול ישראל עכשיו, שבזה ההבדל, אם אנחנו הולכים על פי הוראה של גדול ישראל, רב חיים קניבסקי, הרב גרשון, או יש עוד דברים. אבל אגיד לכם בגדול, העצה האמיתית לקיים את המשומרים רבותינו לשם שמיים, בלי שום חשבונות, לשם מצווה כל אשר רוחה, וגם להסביר את זה לאחרים. כי אנשים לא מבינים את זה, וכיוון שאנחנו בכל זאת, שם בית המדרש מוטל עלינו, גם לחנך גם את האחרים, כל טוב.